איש וכמובן ספורט. ככל שנספיק, כך יהיו לנו יותר דברים. אנחנו רוצים להתחיל כבר עם הדוקטור מלי דנינו, מנכלית אגודת ניצן לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה. שלום מלי.
שלום רב.
אז אנחנו מתחילים את שנת הלימודים ורוצים לשמוע ממך על הזכויות של תלמידים לקויי למידה בחינוך הרגיל היסודי. השאלה היא אם הזכויות האלה מעוגנות בחוק, אם יש חוזר מנכ״ל שמסדיר את הזכויות של תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך בבתי הספר היסודי או בחטיבת הביניים.
אז זהו, שבמקרה של בית ספר יסודי וחטיבת ביניים, הזכויות אינן מעוגנות, אם נקרא לזה בכלל זכויות, כי זכויות בעצם נגזרות מחקיקה, אבל אפילו חוזר מנכ״ל שמנחה את בית הספר כיצד לפעול, אינו קיים. בעוד ויש חוזר מנכ״ל שעוסק בהתאמות לקראת בחינות הבגרות ומנחה את בתי הספר התיכוניים כיצד לפעול ולאילו תלמידים להעניק אילו התאמות ומה זה דורש וכן הלאה, הרי שעבור הילדים הצעירים יותר בבית הספר היסודי בחטיבת הביניים, שהקשיים שלהם כמובן מאוד מורכבים, בעיקר בגלל ההתמודדות הלא פשוטה, אין הנחיה מסודרת, ולכן זה נתון הרבה פעמים למדיניות בית הספר, או במילים אחרות לשרירות לב בית הספר.
ואין גם שום דבר.
ועכשיו בית הספר יכול להיערך, להתמודד, יש לו את הכלים וכן הלאה.
אז נכון להיום אין גם הצעת חוק בעניין הזה? אין חברי כנסת שמקדמים את העניין?
יש הצעת חוק שמונחת על שולחן הכנסת כבר למעלה מעשור. חברת הכנסת אורלי לוי מנסה לקדם את החקיקה, ואפילו אם לא חקיקה אז להגיע לאיזשהו הסדרה של הנושא הזה. אבל הצעת החוק עוסקת בנושא של אבחון ועסוקה מאוד בנושא של מי רשאי לאבחן, והסוגיות הבוערות בתוך בית הספר, אותם ילדים שמתקשים בקריאה ובכתיבה, שנדרשים הרבה פעמים להיבחן כשאר הילדים, שאין להם את האפשרות להוכיח ולבטא את הפוטנציאל שלהם, שמתוסכלים פעם אחר פעם כי הם לא מצליחים לקבל את הציונים הטובים. את הילדים האלה אנחנו מאבדים לפעמים בדרך אל החטיבה ואחר כך אל התיכון, ולעיתים זה מאוחר מדי. אני חושבת שבעניין הזה גם אין חקיקה או חוזר מנכ״ל שאומר לבית ספר, אל תפעלו כך, אל תעניקו לתלמידים את ההתאמות. יש פה הרבה מאוד דרגות חופש להנהלת בית הספר לפעול כמיטב הבנתה. לכן אני חושבת שהאפשרות לומר את הדברים האלה בקול רם, ואני מקווה שזה יגיע לאוזניים הנכונות, בעצם אומרת למנהלי בתי הספר, אנא סייעו לתלמידים, כשם שמסייעים לתלמידים האלה כשהם מגיעים לבחינות הבגרות. בחינה זו בחינה, וכדי לעמוד בבחינה באופן הסטנדרטי, אי אפשר לצפות מהילדים עם הקשיים השפתיים או עם הקשיים האחרים שהם יוכלו להתמודד ללא התאמות. זה כמו לתת לילד לקרוא בלי משקפיים.
נכון.
או לבקש מילד עם מוגבלות פיזית אחרת לעשות דברים שהוא אינו מסוגל.
אני רוצה לשאול אותך משהו, מלי. את הדברים אפשר לבחון כבר מהגן אפילו? אפשר מוקדם מאוד לראות אצל ילד אם יש קשיים?
נכון, אפשר לראות כבר בגיל מאוד מוקדם, ויש ילדים שאנחנו אפילו רואים בגיל צעיר, אפילו שנתיים ושלוש, ילדים עם קשיים התפתחותיים, שיש סיכוי סביר שחלק מהם יסבלו מלקות למידה או הפרעת קשב או קשיים אחרים, ולכן המעקב הוא מאוד חשוב, והמעקב מתקיים במרכזים ההתפתחותיים של הילד. אבל גם לגננת יש תפקיד מאוד חשוב, בעיקר כשאנחנו מגיעים כבר לקראת גן חובה, ובגן חובה היום כבר מכינים אותם לקראת בית הספר, ואז אפשר לראות יותר ובאמת לכוון את ההורים כדי שיכינו את הילדים לקראת בית הספר. כי לפעמים זה קושי התפתחותי שהילד או הילדה יתגברו עליהם, ולעיתים זה ייצור כבר את, את הפערים האלה שעליהם דיברתי קודם, ולכן התרופה לכך באמצעות סיוע, באמצעות הוראה מיוחדת, טיפול כזה או אחר, יכולים בהחלט לסייע לילד להסתגל טוב יותר בתוך בית הספר.
כן, מאחר שאת מאגודת ניצן, אז איזה, איך זה הולך? אם מחליטים נאמר לעשות אבחון, הרי תמיד אומרים תלכו לעשות אבחון, לאיזה אבחון את היית מציעה לגשת בגיל הזה הצעיר? יש אבחון דידקטי, אבחון פסיכודידקטי?
אז אנחנו קודם כל באגודת ניצן לא ממהרים לאבחן את הילדים. מאוד חשוב לי לומר בתוכנית הזאת שיש לנו קו פתוח להורים בכל הארץ שמאייש אותו צוות מקצועי מגוון מומחה בתחומים שונים, ואנחנו מאוד ממליצים להורים שכשמתעורר איזשהו קושי או איזושהי שאלה עולה על ידי ההורה או על ידי הגננת, להתייעץ עם המומחים של ניצן, במידת הצורך גם להגיע לפגישת ייעוץ שהיא פגישה ללא תשלום עם איש מקצוע, כי הרבה פעמים שיחת הטלפון בעצם אינה מספיקה, ולברר באמת מה קורה עם הילד, האם יש צורך באבחון, איזה סוג של אבחון, עם איזה אבחון להתחיל, אולי צריך לתת לו איזה שהם טיפולים מקדימים, לדוגמה של ריפוי בעיסוק או טיפול באמנות או מוכנות כזאת או אחרת. לפעמים אנחנו ממליצים אפילו על הוראה מתקנת כשיש קשיים ברכישת הקריאה, בטרם נרוץ ונאבחן את הילד. על כל פנים, האבחון הבסיסי הראשון הוא אבחון שבודק הרבה פעמים כישורי למידה, אלא אם כן יש איזושהי בעיה רגשית מאוד, מאוד מיוחדת שבעצם דורשת אבחון פסיכולוגי מקיף.
אז מה שאמרת עכשיו, כישורי למידה, זה נקרא אבחון דידקטי?
האבחון הדידקטי הוא הבסיס, כי בעצם המאבחן הדידקטית היא מומחית ללקויות למידה, והיא מקבלת תמונה רחבה על התפקוד של הילד בהשוואה לילדים אחרים בני גילו, ובעצם יכולה לצפות את הפערים וגם איפה נמצאים הפערים. כי אצל ליקויי הלמידה הפערים יכולים להיות בתחומי למידה ספציפיים ועליהם צריך לעבוד. לפעמים זה התאמה של שיטת הקריאה שתפתור את הבעיה. לכן האבחון הדידקטי החינוכי מאוד מאוד חשוב, כי גם מתוכו נגזרת תוכנית עבודה, מה לעשות עם הילד, איך לתמוך בו, על מה לעבוד בדיוק. ואם יש צורך באבחונים נוספים, אז יש המלצה להמשך אבחון והכוונה של ההורים. נקודה חשובה מאוד שנעשית בניצן היא הדרכת ההורים. הדרכת ההורים נמצאה כמשתנה חשוב ואפילו קריטי להתפתחות של הילדים בכלל, וילדים עם ליקויי למידה והפרעת קשב בפרט. ואנחנו רואים שכשהורים מקבלים את התמיכה ומקבלים את הידע ומקבלים את הליווי, ההשפעה היא לא רק על מערכות היחסים בין ההורים לבין הילדים, אלא גם על הילדים עצמם וגם על ההישגים שלהם. כי הרבה פעמים האפשרות של ההורה להכיל את הילד, להכיל את הקשיים שלו, להבין איפה אני יכול לעזור לו ומה אני יכול לצפות ממנו, יכולים לחולל את השינוי. מה גם שכמו שדיברנו קודם, הרבה פעמים הכיתה, שזאת הזירה שבה הילד צריך להיאבק, לא בבית הספר, לא מאפשרים לילדים האלה לבוא לידי ביטוי. אנחנו גם קוראים להורים לראות את החוזקות של הילדים, את הכישרונות שלהם, לא רק לקחת אותם לשיעורים פרטיים ולחזק אותם בשפה או בחשבון או באנגלית, לחזק אותם באותם תחומים שבהם יש להם יכולת מיוחדת, כישרון מיוחד או רצון ללמוד דבר מסוים, זה יכול להיות כדורגל, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות תיאטרון, זה יכול להיות כל דבר שהילד בוחר לבוא לידי ביטוי. הדברים האלה מאוד חשובים, כי זה בעצם נותן אפשרות לילד לבנות את הדימוי העצמי שלו, את הביטחון שלו, את המקובלות החברתית שלו. אנחנו יודעים שילדים שמציינים בכדורגל, יש להם מקום חברתי טוב בכיתה, למרות שהם לא תלמידים טובים.
אז זה מצב טוב,
כשילד... אל תשימו את כל הדגש על הלימודים. לימודים אפשר להשלים, אבל הילד שלכם הוא בן אדם שלם, שצריך לקבל בעצם את כל ההתייחסות אליו, אל כל המאוויים שלו, אל כל הרצונות שלו, לחלומות שלו, וזה יהיה איזשהו גורם שככה יעזור, יהיה איזשהו בלם בפני כל ההתמודדויות הקשות שיש לו.
מה שהתחלתי להגיד לך, זה שכשילד מתעניין בתחום אחד ספציפי, זה עוד מצב מצוין, יש פשוט ילדים שגם אין להם תחום אחד, וזה צריך לפעמים ככה יותר לשים לב, כי אז הם לא יכולים לקבל חוזק משום תחום. אז זה כבר סיפור אחר. אני מבינה ש...
אנחנו צריכים לחפש את זה, וצריך לעניין אותו, וצריך לבדוק באמת מה מעניין אותו. ואני חושבת שבכל מקרה, התקשורת הטובה בין הורים וילדים, ההקשבה, מאוד חשובה כדי להבין באמת מה הילד שלי רואה כבעיה, ואיפה הילד שלי כאילו היה ללא הבעיה הזאת. לנסות באמת לראות, כי הרבה פעמים קשה לו לראות את הדברים האחרים. התפקיד שלנו כהורים זה לטפח את הילד שלנו ולהביא אותו למקום שבו הוא ירגיש טוב עם עצמו.
בהחלט.
זו דרך ארוכה, אנחנו מלמדים אותה בניצן. יש לנו הדרכות להורים, ויש לנו, כמו שסיפרתי קודם, ויש לנו פרויקטים התנדבותיים להורים, ויש לנו אימון להורים, בקבוצות הורים. אז את הדברים האלה צריך בהחלט ללמוד, כדי לפעול באופן מיטבי עם הילדים שלנו.
בהחלט. אגודת ניצן עוזרת בהחלט לילדים
כאלה. אני אשמח לתת, אם אפשר, את הטלפון של הקו הפתוח, כדי שהורים יוכלו לפנות ולהתייעץ.
בבקשה.
זה 03-537-2266, והיועצים של ניצן ממש מחכים לכם. לענות על השאלות שלכם ולסייע לכם כדי שהשנה הזאת תהיה טובה מקודמתה.
אז אני אחזור על מספר הטלפון שמסרת, 03-537-2266, ואת דוקטור מלי דנינו, מנכלית אגודת ניצן לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה. תודה רבה לך, נקווה שתהיה הצלחה רבה לכל הילדים.
תודה רבה.
תודה. אנחנו, לפני שנמשיך, לכבוד שנת הלימודים החדשה, הנה עם...